ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עסוקים בשבועות האחרונים בניסיון להבין את העוצמה האדירה של גדעון, שבהחלט הוא לא היה שופט קונבנציונלי. כל ספר שופטים הוא למעשה ספר מאוד פשוט, וחזרנו וציינו גם את כל ה... כאילו, עובדים עבודה זרה, איש הישר בעיניו יעשה, הקדוש ברוך הוא מאמין שופט, השופט הזה פועל. קיצור, יש איזה ריטואל כזה שחוזר על עצמו לאורך כל הדרך, ולמעשה, גם אם ראינו את שירת ברק ודבורה, גם אם ראינו את זה או את זה, אבל בכל אופן, לא נפגשנו עוד בעוצמה כזאת, כמו שאנחנו כאן עם כל, עם כל הירידה לפרטים, של מה ש... של מה שקורה עם גדעון. אנחנו הגענו לפסוק למד ג', לפסוק למד ג', הכל בסדר? מה, אני לא רוצה כנע?
לא, אני חייב לחנש.
אז אנחנו הגענו לפסוק למד ג', וכאן יש תיאור של המלחמה, תיאור של המלחמה שפורצת בין עם ישראל לבין מדיין ועמלק, וממילא אנחנו רוצים להבין קצת גם את הניסיון שגדעון מבקש לעשות כאן, והוא בהחלט עושה כאן ניסיון מוזר, משונה, אנחנו צריכים להתבונן בו, מה המשמעות של הדבר הזה, וזה מה שאנחנו רוצים בעזרת השם להספיק היום. אם אפשר, נביא את הדפים האלה. הלכת להדפיס תנ"ך, אני רואה.
הקשר בגובה.
גם לנועם.
מה? אז אנחנו בשופטים בפרק ו'. אז בקיצור, מה שמתרחש כאן, וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל, ורוח אשר נפשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. אמרנו שזאת המשפחה שלו, משפחת אביעזר, שבט מנשה. כשאנחנו מדברים על עופרה, אנחנו לא מדברים על עופרה בבנימין, אלא על עופרה במנשה. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. ויאמר גדעון אל האלוקים. ופה אנחנו עומדים בבעיה קשה מאוד מבחינת האמונה שלנו. ויאמר, אתם יודעים שאנחנו עושים חלוקה מאוד ברורה בין לימוד, בין לימוד תנ"ך לבין לימודי אמונה ומחשבה או משהו כזה, אבל כאן יש נקודה שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום. ויאמר גדעון אל האלוקים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר בגורן, אם תן יהיה על הגזעה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. האם מותר לנביא להעמיד את הקדוש ברוך הוא במבחן? סוגיה מאוד מאוד משמעותית. נתאר לעצמנו שהיום יעמידו, זאת אומרת, זה גם מאוד מאוד מתאים להפטרה שקראנו בשבת האחרונה. אבל בשבת האחרונה היה לנו דבר נדיר, שפרשת פנחסי מחוץ לבין המצרים, במילא הפטרנו במלאכים פרק י"ט על, על אליהו, אבל גם שם הוא עושה כל מיני דברים, אם השם הוא האלוקים, אם הבעל הוא האלוקים וכו' וכו'. איך הדבר הזה מותר? נתאר לעצמנו שיבוא יהודי מרב ויגידו, תשמע, אתה אומר לי לשמור שבת, אין שום בעיה. אני עושה כך וכך, אם זה יהיה כך, אני שומר שבת, אם לא, אני לא שומר שבת. מה, מותר לעשות דבר כזה? לא תנסו את השם אלוקיכם, כאשר ניסיתם במסע. פשוט מפורש בתורה, איך מותר לעשות את העניין הזה? ותראו שגדעון לא מסיים בזה. אני קורא שוב, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר, הוא לוקח פיסת בד, והוא אומר, תשמע, אני שם אותה על הרצפה, בגורן, וזה סתם מעניין שכל האותות וכל המופתים וכל העניינים. הכל התחיל בזה שהוא נמצא בגת והוא מפזר את התבואה ואת המוץ. שימו לב לכל ההוראות החקלאיות שיש פה. ועכשיו הוא נמצא בגורן, הוא לא הולך לבית הכנסת, הוא לא הולך לכיכר העיר, הוא לא הולך לאיזשהו מקום, הוא הולך לגורן, הוא הולך למקום, אנחנו מכירים את זה ממגילת רות ומעוד כל מיני מקומות, אז הוא אומר ככה, אני אשים חתיכת בד בגורן, אם תן יהיה על הגיסה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי חורב, הכוונה היא יבש, וידעתי קידושי בידי את ישראל כאשר דיברת. עכשיו, אם אתם רוצים, אני יכול לדחוק ולבוא ולומר, שאם אני אשים פיסת בד בלילה בחוץ, סביר להניח שהטל ירטיב אותה. ומה שמסביב, שזה לא, לא טקסטיל, לא בד, לא ירטב אם תולים כביסה בלילה. ובבוקר זה אף פעם לא יהיה, ואתה צריך איזה שעתיים של שמש, בטח אתם כולכם כבר בדורות מודרניים, מכניסים ממכונה למכונה, מכונת ייבוש וזה, אנחנו עוד, אתם יודעים, יודעים שלמאה ה-17 תולים כביסה. אז בקיצור, זה... אז בקיצור, זה יהיה ניסיון. פה תתגלה גדלותו של הקדוש ברוך הוא, ותשמעו מה שהוא עושה, זה לא מרגיע אותו.
אבל העניין, העניין היה
פשוט את זה,
הוא אומר לו,
י' ז' עולם את ז'. י' ז', שנייה אחת. כן.
גם מקום הוא ביקש פרוץ.
נכון. אז אני אומר שיש פה כל הזמן, ואני חושב, מה הסבר, איך אתה מסביר את זה לעצמך?
זה היה מלאך, זה היה מלאך.
אמא שקרה לי אבא את העלה, זאת אומרת...
מה שם, מה שם, כאילו, מה שם, באיזה שם מים, הוא כתב משהו?
כי הוא לא מגיעים, כי הוא פתאום קיבל נבואה, הוא לא למד בבית ספר של הנביאים, הוא לא קיבל תעודת גמר, הוא לא קיבל שום דבר, פתאום, בתוך איזשהו מעשה מוזר מאוד, פתאום יש לו התגלות אלוקית, אז הוא כל הזמן, הוא צובט את עצמו, האם אני זה אני? האם זה באמת קורה או שאני חולם? איך אני מתבונן בדבר הזה? ולכן כל הזמן הדבר הזה חוזר על עצמו, ותראו, זה לא נגמר פה. ויחל וישכם עם מחורת, ויזה את הגיזה, ואם אצטן מן הגיזה, ולא הספר מים, הוא לוקח את המקלית הזאת, הוא שוחט אותה, והוא ממלא, הוא ממלא כוס שלמה של מים. אבל הוא לא רגוע עדיין. ויאמר גדעון אל האלוקים, אלוקים זה שם של מידת הדין, אל איך הרפך בי, והדברה החפה, מתאים לאברהם, עם סדום וכו' וכו'. הנסה רק הפעם בגיזה, יעין החורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היא יתן. זאת אומרת, ניסיון הפוך. ותשמעו, זה לא דבר מצוי, אנחנו לא... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בהתגלות לירמיהו, ירמיהו פרק א', מה אתה רואה ירמיהו? והאור מקל שקל אני רואה. מה אתה רואה סיר נפוח, ופניו מי צפונה. אבל מה יש פה? פה כביכול הוא מנסה את הקדוש ברוך הוא. ואז, ויעש אלוקים כן בלילה הוא, ויהי חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ הייתן. בדף המקורות שלפנינו, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, והזכרנו כמה פעמים, הרמב״ם מגלה לנו את תוכנית הכתיבה שלו, והייתה לו תוכנית לכתוב ספר על נבואה. והספר הזה לא הגיע לידינו. או שהוא לא כתב, או שהוא כתב וזה לא הגיע אלינו, למרות שכל הכתבים של הרמב״ם הגיעו לידינו. אז יש שתי אפשרויות. או שמה שהוא כתב, והוא כותב שהספר כבר, כשהוא כתב אותו, מחזיק 100 דפים. כך הוא כותב בהקדמה למשנה. אז ההסבר, הסבר אחד, שכל מה שנכניס בחלק השני של מורה הנבוכים, פרקי הנבואה, ומה שנכניס בהלכות יסודי התורה, הוא בסוף החליט לשנות את העריכה והכניס את זה למקומות האלה, אבל הסוגיה של הנבואה עכשיו, למה זה מאוד מעסיק את הרמב״ם? כי הרמב״ם הוא שיא השכל, הרמב״ם הוא הכל רציונליזם. מה זאת אומרת שפתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם ואומר לו לעשות כל מיני דברים, ולא לחינם, הגר"א, בהערה שלו בירוי דעה והלכות קישוב, כותב על הרמב״ם, הפילוסופיה הארורה התעתו. זאת אומרת שהפילוסופיה התעתה את הרמב״ם ולכן הוא אמר כל מיני דברים. בכל אופן, מה אומר לנו, הרמב״ם? נביא, שאיר לו נביא אחר שהוא נביא, הרי הוא בחזקת נביא, ואין זה השני צריך חקירה, שמשה רבנו האמין ליהושע, והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה עוד, וכן לדורות, נביא שנודע נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם, או שאיר לו נביא, והיה הולך בדרכי הנבואה, אסור לחשב אחריו ולערר מנבואתו שמה אינה אמת. ואנחנו יודעים בחומש דברים, יש לנו לפחות שני מקומות, שבהם התורה מדברת על נביא שקר, על נביא, זאת אומרת, נביא זה לא תעודת יושר, נביא גם יכול להיות נביא שקר. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו כל מיני דברים, ובאמת הוא לא אמר לו. כמובן, מי הנביא שמתמודד הכי הרבה עם תופעת נביא השקר? ירמיהו. ירמיהו, ענייני דיומה שלנו, העניינים של ערב החורבן וכו' וכו', בין המצרים, ירמיהו מתמודד עם העניין הזה מאוד. אז הוא אומר, אסור לחשב אחריו ולערב בנבואתו שם העיני האמת, ואסור לנסותו יותר מדי, ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם, שנאמר, לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע, שאמרו, יש השם בקרבנו עם עין, אלא מאחר שנודע שזה נביא, יאמינו וידעו כי השם בקרבם, ולא יערערו, ולא יחשבו אחריו, כי עניין שנאמר, וידעו כי נביא היה בתוכם. טוב, זה יחזקאל, יחזקאל בגדול מתאים לתקופה של ירמיהו, אלא שהוא נמצא בבבל, וירמיהו נמצא בירושלים, ולכן את כל מה שהוא רואה, הוא רואה על נהר, בנהר אתה רואה את ההשתקפות ההפוכה של הפנים שלך, הוא נמצא בבבל, שהיא אחוריים של ירושלים, אז הוא רואה את הכל בצורה הפוכה, ובצודק מעריך בזה, ויש עוד מסביב לעניין.
אתה מדבר על נביא בכלל, אתה מדבר על השם,
כן, בסדר, תכף רק שנייה. עכשיו, בוא נרד לגדעון. וכשאני אומר בוא נרד לגדעון, אני למעשה חוזר היסטורית אחורה. כמובן שרב סעדיה גאון היה לפני הרמב״ם. תקופת הגאונים היא קודמת בתקופת הראשונים. ורס"י כתב את ספר האמונה והמחשבה הראשון שנכתב ביהדות. אמונות ודעות. זה הספר הראשון שנכתב במקצוע הזה, שנקרא מחשבת ישראל, מחשבה, אמונה, איך שכל אחד ירצה להגדיר אותו. אז הוא אומר כך. כגון אמרו לו, תנסה את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע. ואמר, מובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות. זה מופיע במלאכי, הפטרת שבת הגדול כמדומני. אם אתם אוהבים מצות, אז אני כבר מקרב אתכם לקראת העניין הזה. אמר השם צבקות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים, והעריקות היא לכם ברכה עד בלי די. ומה שמתאם בין שני הפסוקים, שאין לנסות את השם אם יכולו על כך אם לב, כאודם שאמרו וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם וידברו באלוהים ויבוא האוכל אל לערוך שולחן במדבר. נו, אומרי תהילים, איפה הפסוק הזה? ספר תהילים. אז אוכל, זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו אוכל? ועליהם אמר, אשר ניסיתם במסע, אבל אנחנו אומרים את זה לכל אל שמה. אשר ניסיתם במסע, איך אמר לי פעם רב יואל בן נון, שהוא הלך לרב ליכטנשטיין, והוא אמר לו, תסביר לי, למה שרים 40 שנה עקוד בדור? צריך להגיד את זה בניגון של איכה. זאת אומרת, עושה תהילים, איזה פרק זה בתהילים? צדיקי, לא? אנחנו זוכרים להיות יד הקוטן. תהיו מהורי התהילים יד הקוטן, זה עוד לא יזיק לאף בן אדם. לא פגשתי בן אדם שזה יזיק לו. אז כתוב כתוב בסוף פרק צדיקי, לכון הרננה לאנשי, כי הוא אלוקינו ואנחנו עם מרעיתו בצון ידו, היום אם בקולו תשמר. מספר רב אליה קפלן, ראש בית מדרש לרבנים בברלין, סבא רבא של הרבנית יפעת דורון, שמסורת הייתה בווילנה, שמי שאמר את הפסוק הזה בקבלת שבת, היום אם בקולו תשמר ליד הגרל, אירועי תשובה היו נכנסים בליבו. היום אם בקולו תשמע, אם באמת נשמע הקדוש ברוך הוא, ואז מה קורה פה? אל תקשו לבדכם כמריבה, כיום עשה במדבר, אשר ניסו לי אבותיכם בחנוני גם ראו פועלי. הם כל הזמן מנסים אותי. 40 שנה הקוט בדור, ואומר, תועי לבב הם, והם לידוד רחי, אשר נשבעתי בהפים יבואון אל מנוחתי. אז הוא אומר שאני אמרתי שאני צחק. כאילו, אמר לו, זה פסוק של תוכחה. כאילו, אתם בוחנים אותי, אתם מנסים אותי 40 שנה, עקות בדור, ואמר להם, תועי לבב להם, ופה מנגנים את זה, יש מנגנים קרליבך, יש מנגנים מושיץ, יש מנגנים כל מיני עניינים כגון אלו, ובפועל זה פסוקים מאוד, מאוד כואבים, מאוד עצובים בעניין הזה. אז אומר רב סעדיה גאון, ועליהם אמר אשר ניסיתם במסע, אבל שיבחן אדם לרקו לפני השם, אם ראוי שיעשה לו עוד פילי ימלד, כמו ששאל גדעון הנסנה רק הפעם בגיזה, וכמו ששאל חזקיהו וזולתם, הרי זה מותר. מה החילוק? מה החילוק שאומר לנו רב סעדיה גאון? רב סעדיה גאון אומר ככה,
האם הקדוש ברוך הוא יכול?
נכון. האם אנחנו מנסים את הקדוש ברוך הוא, האם הוא יכול לתת אוכל לכל העם שנמצא במדבר, שזה דבר שאסור לעשות אותו? כי מה זאת אומרת? אתה בודק את היכולות של הקדוש ברוך הוא, אבל לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה עכשיו עוד כדי שאני ידע אם אני יכול כן או לא, אז ממילא זה, תראו, אני קורא את הארבע שורות עוד פעם, אבל שיבחן האדם ערכו לפני השם, את מי האדם בוחן? לא את הקדוש ברוך הוא, בוחן את עצמו. האם אני אחד כזה? ואני חושב שבסיום הפרק אנחנו מגיעים לנקודת ההתחלה שלו למי שהיה לו כוח. אנחנו באמת פה חרגנו מכל גבולות הגזרה, ברוך השם, מתחילת השנה, כל שבוע למדנו פרק. למעט חריגים בודדים, ופה אנחנו היום מסיימים את זה, אבל החשוב לי שנחשף לכל הפרטים שיש פה, אבל גדעון לא בוחן את הקדוש ברוך הוא. הוא בוחן את עצמו, האם אני יכול לסמוך על זה ולצאת למלחמה? האם יהיה לי סיכוי מתוך כל הסיפור הזה? אז ממילא אומר לנו רב סעדיה גאון, תדע לך, זה מותר, זה בסדר, ושימו לב לכפילות, פעם הוא מבקש שזה יהיה רטוב, פעם, אני מקווה שאני לא עוזר, אני לא התכוונתי לשום דבר. דניאל. לא, כי אני פשוט חשבתי שזה, רציתי להראות לו חיבה ואהבה, לא יקרה. בסדר, בסדר, לא הבנתי, לא ידעתי, לא... רק אומר שלא חלילה, שזה...
האות הראשון זה שהוא נמונה לגדעון. הוא אומר פה, עושה את זה, יש גם לדבר עם לי. אני לא ממש לדבר עם לי, גם בי. אבל בסוג המדבר, אם יש לך משיע בידי, תפל את השם דיבר. האם אתה נאמן המילים שלך?
לא, מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, בידי, האם אני בסדר?
אני ראוי.
האם אני מגיע, האם יש לי, אני ראוי, אני מספיק את המדבר. מה?
יש לי עוד משהו דיברת? הנושא של המשפט הזה...
אני לא יודע מה הדגש, את זה צריך לשאול את שמואל הנביא שכתב את זה. אז אפשר לנסוע, אפשר לנסוע לקבר של שמואל הנביא שכנראה לא עולה נכון. כנראה לא הקבר שלו.
אז אתה גם אמרתי לב, קבר שנה שזה לא שם.
כן.
כמו שקבר דוד זה לא פה.
מה?
כמו שקבר דוד זה לא פה.
גם זה סיפור, אני חושב שזה פה, בהחלט. בהחלט. אז...
כמו שיש לך כל כך בנוגע לשם לאנשים, נעמדתי את הלך, לא באמת לדעות את הזמן סתם ואתם פה.
אני מכיר יהודים שנפקדו שם בקבר הזה, חבל על הזמן, שהם קראו לילדים בשם הזה, וכל מיני דברים מופלאים שמספרים שם. אני חושב שפעם, לא יודע אם הייתי שם יותר פעם אחת. קבר דוד, היינו הרבה פעמים.
אה, הוא אומר שזה לא.
אני לא אומר כלום. מסורת של עם ישראל, אני הקטן שאני אגיד שזה לא. אם יהודים הולכים ונפקדים ונעמים, אני אגיד שזה לא. אתה מבין שלפי החינוך האשכנזי שלי, מה שקורה אצל רשבי בליל ל"ג בעומר, זה לא בדיוק כפית התה שלי. אבל בכל אופן, אנחנו הולכים לשם, ואנחנו רואים שם, אבל יש שם משהו. אנחנו שזה מאוד מפריע לי שאדם יש לו איזה אג'נדה והוא מיד כותב את הכל ויש לו מה להגיד והוא מסביר והוא אומר סתם, קצת ענבה, קצת צניעות, כל עם ישראל עושה ככה, מי אנחנו שנגיד שזה לא? אני חושב, זה סתם דבר טוב לחיים, לא צריך לבטל כל מיני עניינים. אז בכל אופן רב סעדיה גאון עשה לנו סדר מה כן ומה כן ומה לא. אברבנאל שכדרכו מציף שאלות על כל לימוד ועל כל עניין, אז אברבנאל כאן, במקום מספר 3, אומר אברבנאל כך, וראה לשאול האות בגזת הצלם ובגורן ובטל, להיותו משל בדוגמה אליו, כי היה גזת הצלם משל לגדעון, שהיה דבר מועט ורפה כמוה, ולכן עשה בחינת הנס בגורן, שהוא היה המקום, מה שהזכרנו קודם, אשר נראה לו בו המלאך, והיה הניסיון בטל, שהוא השפע והעזר האלוקי, כמו שכתוב, היה קטל לישראל, כי טל אורות תלך, להיות הטל סימן ברכה. הרי הטל לא נפסק לעולם, זה בניגוד לגשם, בניגוד לכל מיני דברים. טל יש את זה תמיד, בקיץ, בחורף, היה קטל לישראל נפרח כשהוא שנה, יש לזה שם משמואל ארוך מאוד בפרשת במדבר, וכי אני חושב שזאת ההגדרה שם, היה מספר בני ישראל וכו'. הוא כאילו אמר, אני אשים בגזת סבר שהוא דוגמתי, ודמיון עצמי במיעוטה ורפיונה, בגורן אשר באה לי, באה הנבואה הראשונה. תראו מה זה, אברבנאל מתאמץ מאוד להסביר לנו ולהוכיח לנו שכל פעולה, איפה הוא עושה את הדבר הזה בגורן, זה לא סתם. אנחנו לומדים את דבר השם, זה דברי הלוויים, ו- וממילא אנחנו צריכים באופן הזה להפנים בליבנו את כל הלימודים האלה. היום אנחנו חיים הרבה מאוד בתקופה שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה ומה אתה מבין בפרק הזה, ואנחנו כאילו מדלגים על התיווך של חז"ל, של הראשונים, של האחרונים. אנחנו, רבותינו, לא לימדו אותנו ככה. אני אומר, אנחנו לעולם משתמשים בתיווך של חז"ל כדי להבין את הדברים. אז אם האברבנאל שחי לפני 450-460 שנה, הוא כותב את הדבר הזה, אז יכול להיות שהוא קיבל את זה מהראשונים. יכול להיות שהייתה, הוא אומר, תשמע, אין פה שום דבר סתמי, יש פה איזו נקודה מאוד, מאוד משמעותית. וזה שאמר, אם ישך משיח בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן. רוצה לומר, הנה אנוכי סימן למשל לגזת הצמר. ולכן הסימה בגורן שישבתי אני שם, אם תעלייה לגזה לבדה, רוצה לומר, אם היא אותה גזה לבדה יחידה ומועטה, הרי אתה צריך באמת, לכוון, אני לא יודע מה אתם עשיתם בשיעורי מולדת בבית ספר יסודי, אבל אני לא יודע אפילו אם יש היום מקצוע איזה
שאלה מולדת.
אז בכל אופן, אנחנו היינו צריכים לעשות ניסיונות כמה גשם יורד. אז היינו צריכים, ואז תמיד בתור ילד, הייתי שואל את עצמי, לא הבנתי, אני אשים במרפסת קוס. מה, גשם ייכנס דווקא לתוך הקוס הזה? כאילו, מה הגשם? יש לו מספיק מקום לרדת בו, הוא צריך דווקא להיכנס לעניין הזה. בשנים האחרונות עושים את זה כשיורד שלג בירושלים ורוצים לספור וזה, כאילו מה הגובה ומה העניין, אז עושים את הדברים הללו. אז אומר פה אברבנאל, תדע לך, זה דבר מדויק ביותר. ועל כל הארץ יהיה חורם שהוא רמז לאומות שלו יבוא עליהן טל ישועות. זאת אומרת, תבין, הקדוש ברוך הוא שולח טל של דחייה לגדעון כדי להראות לו, יהיה לך סייעתא דשמיא. וזה לא סתם שבפעם הראשונה יהיה טל על הגיזה, כי הגיזה מסמלת את גדעון, וגדעון מתחיל את כל הנבואה שלו בגורן. זאת אומרת, הפרטים, האברבנאל יורד כאן לפרטי פרטים להסביר לנו את המשמעות של העניין הזה. והבן אומרו, כאשר דיברת שירמוז למה שאמר לו המלאך, ולכן שאל האות שנזכר שם שיעשה לו. ואומנם, למה נסתפק באות הראשון ושאל האות השני? גם אנחנו שאלנו את זה, אחרי שהוא כבר היה ברור לו, וזה קרה. למה עכשיו הוא רוצה את זה הפוך? אחרי שהאברבנאל הסביר לנו למה זה הולך בכיוון הזה, למה עכשיו להפוך את זה? זה לכאורה מקלקל את הכל. אומר האברבנאל, ושאל האות השני, כתב רש"י, שבנס הראשון נתקיים היות הטל על הגיזה, אבל כל הארץ חורב לא נתקיים, שהברית קרותה על הטל שלא יעצר, והפסוק יורה עליו, שנאמר, ויזר את הגיזה, וימוץ טל מהגיזה ולא הספר, ולא זכר שהיה הארץ חורב. זאת אומרת, כי הארץ נרטבה גם כן, כמו שאמרנו קודם. אם יורד טל, אז זה לא היה בכמויות כאלה, שהוא יכל לסחוט את זה, אבל זה בהחלט היה. ולכן, אם מעט הטל התלכלך הגיזה מאוד, ומפני זה ביקש הנס השני, שיהיה על הארץ טל לקשיה, על הקשים, ועל הצמר יהיה חורם עם כל רפיונה, והוא באמת נס יותר שלם ומפורסם. ותהיה בחינתו וכוונתו על הנס השני, שביות גדעון, דומה לגזעת הצמר במיעוטו ורפיונו, ובמקום הנס שהיה הגורן שנראה לו שם המלאך עשה ניסיון בטל, שאם יבוא על כל הארץ שיהיה רמז לאומות, יהיה סימן שכולם יחסו עליהם המים המרים עם מהררים. כמו שכתוב, ברוח הפך נערמו מים, נשפת ברוחך כי שמו ים, וכמו שבים סוף נעשה למשה רבינו עליו השלום, עמידת המים בישראל ונפלו על המצרים, ובירדן ליהושע שביבשה עבר ישראל, כך יהיה כאן, היבשה סימן טוב לישראל. ולפי זה לקח הטל בשתי הפעמים בבחינות שונות, וכבר זכר הרב המורה, וזה הקטע שראינו, שפעמים שיהיה, סליחה, ראינו את הסג, לא את הזה, שפעמים שיהיה דבר אחד משל לשני עניינים מתחלפים, הנה התבהרו הדברים כולם ושעשה מה שראוי. זאת אומרת, יש לנו איזושהי התמודדות עם ירידה לפרטים, וזה מאוד מאוד אופייני לאברבנאל, ומי שבדרך כלל הולך בשיטה הזאת של האברבנאל זה המלבי"ם. רש"י יש דברים שלמים שיכול לדלג עליהם, אבל המלבי"ם הולך בדרך כלל בדרכו של האברבנאל, למרות פער אולי של למעלה מ-350 שנה ביניהם, אבל הוא בדרך כלל מסביר לפי העיקרון, לפי הירידה לפרטים וכל העניינים הללו. היה יהודי בדור שלפנינו, אחד מבעלי התשובה המיוחדים בדור לפני שבעלי תשובה הפך להיות עסק של עיתונאים ופרסמות וכו', בשם אברהם קריב. הוא גדל בחיפה, והוא הוציא מספר ספרים בצעירותו, הוציא איזה חוברת שהיא די נדירה היום, הדברה והרווח לי, ובוא נאמר, לפני 40 שנה, אחרי שהוא נפטר, אז אשתו הוציאה את הספר מסוד חכמים, זו גישה מיוחדת לאגדות חז"ל, ספר של מוסד הרב קוק, והוא הוציא כמה דברים של המהר"ל וכולי וכולי. היום, עוד פעם, הדברים, הכל משתנה והכל מתחלף. אחד הספרים המיוחדים, מיוחדים במינם שהוא כתב, שבעת עמודי התנ"ך. וזה ספר שלא ניתן היה להשיג אותו. ספר בהוצאת עם עובד, שיצא בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אי אפשר היה להשיג אותו. הרב חנן פורת עשה חסד עם העולם ועם הנפטר וכו', ובית אורות הדפיסו את הספר הזה. ואז הרבה מאוד אנשים צירפו לזה עוד מאמרים שלו, ובסוף יש איזו הערכה על האישיות שלו, על הדמות שלו וכו'. אברהם קליל, דמות מיוחדת במינה, ואם תתקלו אי פעם בספר שבעת עמודי התנ"ך, אז תפתחו אותו. תמצאו שם דברים מאוד מאוד יפים ומיוחדים על הדמות של אסתר, על הדמות של רות, על כמה דברים בתורה, כמה דברים בכתיבה מאוד קולחת ומאוד נעימה. והוא כותב כך על כל האותות הללו. אותות, אם לאיש יחיד ואם לעם כולו, מצויים במקרא בנסיבות שונות ובצורות שונות. השאלה היא, האם האות כשלעצמו, ממש הנקודה שהאברבנאל דיבר עליה, האברבנאל לקח כל פרט באות והראה לנו איך הדבר הזה נוגע הלוך ולמעשה. אם האות כשלעצמו יש בו משמעות מסוימת, או אינו אלא סימן בעלמא, וניתן היה להחליפו בסימן חיצוני אחר. הדעת נותנת כי האותות שבמקרא אינם סימנים אילמים סתמיים, אלא תמיד המדברים דבריו בשפת המראות. פה אני צריך להיכנס לעוד עניין שאני לא בטוח שאני רוצה להיכנס אליו, אבל זה איזושהי תופעה שבשנים האחרונות חוקרי התנ"ך נותנים את דעתם עליה, אפילו יש איזה ספר של יאיר זקוביץ', המראות. מה זאת אומרת המראות? להראות איך חצי של פרק מתאים לחצי השני. כמו שאתה מעמיד מראה מול מראה, אז אתה רואה בצד הזה את מה שיש פה, בצד הזה את מה שיש פה. וזה סוגיה בפני עצמה. האות שביקש גדעון, משמעותו מתפרשת על ידי סמלים תנכיים. בדברי גדעון הראשונים אל המלאך, ואתה נטשנו השם, מוצנן ספק נוקב שיתרידו. אם הברית בין אלוקים וישראל עודה בתקופה. ושימו לב, הוא שואל את זה מתי? בליל הסדר, בליל פסח, אמש יקרא לי אבא את האבא. אז הוא אומר, רגע, פסח זה קורבן ברית, וזה קורבן מיוחד, האם עדיין הברית הזאת קיימת? זאת אומרת, האם ישראל עודם עם אלוקי? השכנים שלנו, ברובע הנוצרי, אומרים שלא. אומרים, באמת עם ישראל היה עם הנבחר. אבל אחרי זה, קלקלתם את מה שהיה, וזהו, הקדוש ברוך הוא בחר אמר לו, אתם כבר לא עם הנבחר. זה נכון שהייתם פעם, אבל זה הסתלק. את הספק הזה ביקש להתיר באות הגיזה והטל. גיזת הצמר, באות, באות בזה פירושה ראשית.
באות הזה.
מה אתה אומר?
באות הזה.
הזה. באות הזה, באות הזה, פירושה ראשית הגז, שהיא קודש לאלוקים לכהן בלבד. יוד מן, מי כתב את זה יוד מן? השם שלו היה קריב, זה נמלא שם של הרב חנן פורת, לא יודע מי ערך את הספר הזה. הוא מסמל את עם ישראל, שגם הוא ראשית תבואתו של אלוקים. הטל מסמל במקרא את השפע האלוקי, עם שפע רוחני ועם שפע חומרי, יהיה קטל לישראל וכו' וכו'. וזהו שמבקש גדעון, שעל הגיזה לבדה יהיה טל, ועל כל הארץ חורב, כלומר שיראו לו במראה האות את עם ישראל שרוי בחסד אלוקים. אהיה קטן לישראל, האם עדיין הקדוש ברוך הוא הוטל לישראל? האם עדיין אנחנו בקשר וחיבור טוב עם הקדוש ברוך הוא? כי הנה החושך ייחס לארץ, כלומר שיראו במראה האות עם ישראל שרוי בחסד אלוקים. מעין החזון הנבואי, כי הנה החושך ייחס לארץ וערפי לאומים, ועלייך מזרח השם וכבודו עלייך ייראה. וכשנעשה לגדעון האות הזה, הוא מוסיף ומבקש שיעשה לו גם היפוכו. יהי נחורה ולגיזה ועל כל הארץ יהיה טל. משמעו של דבר, תראו איזה הסבר, אי אפשר שלא להתלהב מזה. כי גם בתהפוכות העיתים, כשהאומות רואות עולמן, ומישראל נאסף החסד, הברית בכל זאת שמירה וקיימת. הגיזה נשארת במעלתה גם בעת שדווקא היא חשוכת טל, כי אף האפליה הזאת איננה כאימות ברית. זאת אומרת שהוא מנסה להראות, אני חושב שהוא מפתח את האברבנאל, הוא נותן לזה עוד איזה כיוון רעיוני, עוד איזשהו דבר שבו אנחנו נוכל לראות האם באמת יש פה, ואני אומר שוב, אתם יודעים שתמיד אנחנו מסיימים שיעור, אנחנו אומרים, מה ראוי לזכור מהשיעור הזה? תזכרו שהאותות האלה הם לא סתם. זה לא סתם, רק יש פה יהיה טל, פה לא יהיה טל עכשיו. אני יכול להתחיל להגיד מה אנחי? פסח, פסח מתפללים על הטל, ניסת הגשם.
טוב, אני כל דבר, מה אנחנו נזכור?
מה? אבל כאן זה אחרי שנים של מדיין משעבדים את ישראל, כאן זה אחרי איזושהי בעיה, ופתאום יש התגלות מפורשת.
במקרה היה זה משנה את חד.
זה לא במקרה, רק במקרה.
במקרה רק יש לו מקום, הכל הוא בכלל. יש לו מקום, זה מדיין, העניין פה, כי אני חושב
שזה... אבל אתה רואה, אני חושב שזה יותר, הוא לא מבקש סתם עוד. הוא לא מבקש שהלחם בארוחת ערב יהיה עם תחתית קשה או תחתית רכה. הוא מבקש עוד שהאברבנאל התחיל והרבי אברהם קריב ממשיך, שמראה לך שכל פרט באות הזה הוא מלמד משהו, הוא מחנך למשהו, מתבונן במשהו בעניין הזה. ככה אני רואה את הדברים הללו, ובהחלט יש פה נקודה, יש פה נקודה מיוחדת. ואז ויעש אלוקים כן בלילה ההוא ויכרה ולכיסה לבדה ועל כל הארץ היה טל וישכן ירובעם גדול בכל העם אשר איתו. ראינו שמי שנתן לו את השם הזה זה אבא שלו, ירובעם, יריב בבעל. השם שנתנו לו בברית היה גדעון, אבל השם שנתנו לו בצוק העיתים היה ירובעם. וישכן ירובעם גדול בכל העם אשר איתו ויחנו אל עין חרוד. פתאום אנחנו כבר יודעים לזהות את זה, עמק ישראל, מעיין חרוד, עין חרוד,
של היום?
איחוד, מיוחד.
של היום עין חרוד?
אתה לא מכיר את הקיבוץ עין חרוד? איפה ההשכלה הציונית שלך?
לא, לא.
זה מה שיש להם. אבל האופק של גבעת שמואל הוא מצומצם. יש שם בתים גבוהים, אי אפשר לראות את זה. אבל בכל אופן, עין חרוד, איחוד, עין חרוד מיוחד. בית שטורמה, לא לקחו אותך לבית ספר, לבית שטורמה.
אין
עדיין, אין עדיין. צריך לעשות לו איזה חינוך מחדש.
עמדתי בבני ברק, לא בגבעת שמואל.
טוב, אז בכל מקרה יש מקום בארץ שנקרא עין חרוד, ויש עין חרוד איחוד, ויש עין חרוד מיוחד. ואם אתם רוצים שעכשיו ניכנס לפוליטיקה הישראלית בשנות ה-50, היה דיון עד כמה נהיה נאמנים לאימא רוסיה. וסטלין, אתם לא מכירים, ואז חל פילוג בתנועה הקיבוצית במערך פה. איפה ההשכלה הציונית שלכם? וישכן ירובעם גדול בכל העם אשר איתו, ויחנו אליהם חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. אנחנו מדברים על אזור כפולה, גבעת המורה, עין חרוד, עמק ישראל, כל האזור הזה שבדרך כלל אנחנו פוגשים אותו בבין הזמנים, נוסעים צפונה, עולים צפונה, כביש 90, אתה עובר בכל המקומות האלה, וכדאי להכיר אותם, כדאי ויאמר השם אל גדעון. סתם, אני באמת חושב שה... אני לא יודע איך עושים את זה, אבל הדבר הנורא הזה, הנורא הזה, הוא שיבש את כל יכולות הקריאה ואת כל יכולות ההתעניינות של האנשים. ואני אומר, יש לנו חסרים מאוד מאוד בסיסיים בדברים שקרו במאה השנים האחרונות. וזה ממש חבל, כי אם אתה נוסע ליד עין חרוד, ואתה יודע שבשופטים פרק זין מוזכר הדבר הזה, ואתה נוסע עם המשפחה שלך, ואתה מוציא את התנ"ך, ואתה אומר להם, לא קראו למקום הזה סתם עין חרוד, לא חרדים פה מאף אחד, אלא קראו לזה כי זה, כי מנסים לזהות את זה עם העניין הזה, אז התנ"ך שלנו הוא חי. אנחנו לא עומדים פה עכשיו איזה ספרי היסטוריה, אנחנו עומדים דברי אלוקים חיים, שחיים לעומתנו, אנחנו יכולים לגעת בהם, לזהות אותם, ותראו, כמה מקומות גבעת המורה. כל מי שנוסע באפולה יודע שיש שלטים לגבעת המורה, יש מקום כזה שנקרא גבעת המורה, וכו'. ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, אולי צריך לפתוח איזה שיעור בציונות ככה, בנוסף לכל השיעורים שיש, שיעור בתולדות הציונות, שידעו מתי נוסדו קיבוצים, קבוצות, הערים, וזה ככה, כמה דברים בסיסיים. אז ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר על הישראל, אמור ידי יושיע להם. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, תשמע, אתה מוצף בחיילים, זה עסק שלא ילך, כי הם יגידו שבגלל הריבוי של החיילים, לכן ניצחנו את, את מדיין ואת מואב, לא מתאים לי. ואתה קראנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. המילה יצפור בהקשר שלה פה היא מילה די יחידאית בתנ״ך.
מהר גלעד.
אני חושב שירד בבוקר, צפרה. זאת אומרת, ישוב ויצפור מהר הגלעד, כאילו שיחכה לבוקר, אם עכשיו לילה, והוא יצפור, הוא ירד. אולי גם הציפור שהיא משמיעה הכל.
מה הוא יצפה? הוא צריך ללכת.
הסתכל להם כאילו מרחוק? מה זה יעשה?
תראו, אני יכול להקריא לכם, מה הוא ככה. רש"י אומר, ויצפו בבוקר, לשון הרמי צפה. זה רש"י. המלמים אומר, ישוב ויצפו, רצה לומר ישוב תכף, וינים בהר הגילה, ובבוקר ילך לביתו, ולא ציפה שילכו תכף לביתם, כי ידע שבלילה תהיה התשועה, ואלה רדפו מהר גלעד אחרי הבורבים, על זה אמר לשון יצפור, שמורה גם כן, נועה, מה שאמרת, שיעופו מהר, כציפורים עפות אחר האויב. לא כן, הקוראים על בגדיהם, על ברגיהם, ציפה שילכו מיד לביתם. בקיצור, בוא נתקדם עוד טיפה, אנחנו צריכים תכף לסיים. ואתה, מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר גלעד, וישב מן העם 22,000 ו10,000 נשאר. עדיין, זה יותר מדי
אנשים. יש מוכנים להילחם, יפה דרכם.
מה?
הרבה כמעט במש ולמונה.
עשרת אלפים מוכנים להילחם, יפה. נכון, אבל תראה מה הולך פה. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, שימו לב שיש פה הפסקה באמצע הפסוק, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכל ברכיו לשתות, ואם מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. הוא עושה דבר מאוד פשוט. כל מי שהשתחווה לבעל, אז הוא קורא על ברכיו. וכל מי שהרבה פעמים בטיולים אנחנו עושים את זה, אתה רוצה לשתות, עכשיו אין לך בדיוק מי עדן או איזה מי קר ככה שמחכה לך באיזשהו מקום, אז אם יש מים נקיים, אז אדם כאילו גורף, כביכול גורף עם היד ושותה, אז הוא אומר, תשמע, מי שקורא על הברכיים ורוצה ללקוק כמו הכלבים, כנראה שכבר השתחווה פעם לעבודה זרה, אני לא רוצה את החברה האלה. כל אלה שמתכופפים ועם היד וכו' וכו' מוציאים, זה מתאים לי, נשארים 300 איש. זה המספר שנשאר, ואז ויאמר השם אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. אז אנחנו נעצור פה, אבל בהחלט, אני חושב שההתבוננות העמוקה הזאת בפרק ו' היא עושר שלא נתון לנו בשום מקום אחר בספר שופטים, גם מצד האורך של העניין הזה, ועד הדיוק הזה שראינו במרבנן וראינו בשיבת עמודי התנ״ך, על הניסיון ועל הטל ועל הגיזה וכל ה... וגם פה, האות הזה של המלקקים. זאת אומרת, אז מה אם אני קורא ברכיים, אני לא יודע בדיוק איך להסתדר עם המים. נכון, כי מי שקורא אז כבר יכול עולה בגזה. בעזרת השם,
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.